שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים, היום יום רביעי של השבוע, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. שלום לך סמי.
היי איתן.
עד שפרץ משבר הקורונה, רבים בציבור התעניינו במתווה הגז ובמחירי הגז הגבוהים שחברת החשמל משלמת, שכמובן מגולגלים לחשבון החשמל של כל אחד מאיתנו. אלא שבמהלך שנת הקורונה הזו, חברת נובל אנרג'י נמכרה לחברת שברון, ענקית האנרגיה הגדולה, וזו כבר הראתה שיכולה להיות אלימה עוד יותר מנובל. כאשר היא באה והיא אמרה, או שאתם משלמים לי את המחיר הגבוה שאני מצפה, או שאני עוצרת לכם את הגז. עכשיו מתברר שהמדינה עומדת להעניק לה, לשברון, בתמורה למחיר סמלי, עוד רישיון קידוח, וכזה שעוד עשוי לחסל את התחרות המועטה שקיימת מול חברת אנרג'ן היוונית. אבי ברלי יהיה איתנו ויסביר מדוע המדינה שוב מעדיפה את המונופול, ומדוע כל הרגולטורים שותקים.
יכולת המשילות של נשיא ארצות הברית הנכנס ג'ו ביידן תלויה מאוד בהרכב של הסנאט והקונגרס, שיכולים לעצור או לעכב כמעט כל החלטה של הבית הלבן. היום בבוקר הוכרע שאחד משני הסנאטורים של מדינת ג'ורג'יה יהיה דמוקרט, ואם גם הסנאטור השני יהיה מאותה מפלגה, אז לביידן תהיה שליטה מלאה בסנאט האמריקאי, ואנחנו נדבר על זה עם איש הארץ אמיר טיבון, שיסביר את המשמעות הפוליטית של הבחירות בג'ורג'יה.
במידה רבה, ראש הממשלה בנימין נתניהו נמצא במקום שפוליטיקאים חולמים להיות בו. יש לו סמכויות שלטוניות חריגות מתוקף תקנות שעת חירום לטיפול במשבר, והוא יכול לעשות כמעט את כל מה שהוא רוצה. אלא שבמקום להפעיל אותן בזמן, הוא מחכה רק לרגע שבו כבר אין ברירה, כשהתחלואה מזנקת, כי אז החרדה הציבורית גדולה, וקל לו יותר פוליטית ליישם החלטות קשות. למשל, סגר הדוק. סמי פרץ יסביר מדוע המציאות הזו אולי נוחה לנתניהו, אבל פוגעת קשות בבריאות וגם בכיס של הציבור.
קיבלתם כבר חיסון למרות שאינכם עומדים בקריטריונים? אז אתם לא לבד, הספורט הישראלי העכשווי הוא להשיג חיסון עם קשרים וקומבינות. באמת שזה היה צפוי למרות שקיווינו שזה לא יקרה דווקא בתחום שבו יש חשיבות לחסן קבוצות סיכון לפני כל אחד אחר. מרב ארלוזורוב תספר לנו פה על קומבינת החיסונים. אנחנו מתחילים.
שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
אהלן.
אז בתקופה שלפני הקורונה, רבים בישראל עקבו אחרי מתווה הגז, ואחרי מחירי הגז, ואחרי החוזה השערויתי של חברת חשמל, עם מונופול הגז, ותסכל אותם העניין של המחיר הגבוה שאנחנו משלמים, לעומת המחיר הנמוך בשוק, כמעט פי שתיים. ואז בא משבר הקורונה, ואנחנו כולנו עסוקים בדברים אחרים, אלא שמתחת לפני השטח, מונופול הגז ממשיך לעבוד, ממשיך ללחוץ על מדינת ישראל. ראינו אותו כבר מבצע מהלך אלים לאחר ששברון קנתה את נובל ובאה ואמרה שהיא תעצור את זרימת הגז אם לא ישולמו לה המחירים הגבוהים על פי החוזה. ואנחנו מבינים ממך, ממה שכתבת היום, שהלחץ הזה ממשיך על מדינת ישראל מצד המונופול.
כן, למה לעצור במה שיש לנו היום אם אפשר להתרחב? לקבל עוד מאגרים, לזכות בעוד עתודות גז, ולהבטיח שאת אותו לחץ ניתן יהיה לבצע גם בעוד 5, 10, 20, 30 שנים. על הפרק עומדת שאלת חלוקתו של רישיון קידוח נוסף, מאגר גז נוסף, נקרא בלוק 72, לשעבר אלון די, זה איזשהו שטח ים סמוך לגבול, גבול המים הכלכליים של ישראל עם לבנון. השטח הזה הוחזק במשך עשור בידי מונופול, שלא עשה בו דבר.
איזה מונופול?
של דלק ונובל.
מונופול הגז.
מונופול הגז של דלק ושל נובל אנרג'י, שהיום היא שברון. וכשהלבנונים התעוררו לפני שנה, שנתיים, והתחילו להשמיע כל מיני קולות, בכך שהם מעוניינים לקדוח שם, או הם טוענים לבעלות מסוימת על שטח המאגר הזה, בישראל הבינו שהם צריכים להאיץ את ההליכים של הפיתוח במקום כדי לקבוע עובדות בשטח, והיות שהמאגר הזה הוחזק במשך 10 שנים בלי שנעשה בו דבר, נדרשו בממשלה להוציא מכרז חדש למסירת אותו שטח ימי. משום מה במכרז הזה הם אפשרו לאותו מונופול, למונופול של דלק ושל נובל להתמודד, למרות שכבר יש חוק ריכוזיות שחוקק מאז 2009, ויש דבר כזה של ריכוזיות ענפית שנדרשים לבדוק לפני שמחלקים, לפני שמקצים זכויות לאומיות בנכסי ציבור. יחד עם זאת, הם אפשרו למונופול להתמודד במכרז, מחשש שלא יהיו שחקנים נוספים שיתמודדו בו.
ויש שחקנים נוספים?
יש שחקן אחד רק. זה אנרג'יאן היוונית, חברה צנועה יחסית, שרכשה מידי דלק ונובל, מידי המונופול, את מאגר קריש הקטן.
אבל המאגר הזה נמצא מאוד קרוב לאותו מכרז של בלוק 74, אז למה זה לא מהווה תמריץ לאנרג'יאן להילחם גם הם עבור המכרז הזה?
הם בהחלט נלחמו. המכרז הזה היה שונה ממכרזים קודמים. אם בעבר המדינה חילקה רישיונות על סמך איזשהן הבחנות סובייקטיביות של איכות ההצעה שמוגשת לפיתוח ולוחות הזמנים שבה, הפעם החליטה המדינה שהיא תנהל למכרז על גובה המענק חד פעמי שישולם לה.
מחיר.
מחיר. המחיר דרך אגב הוא לא גבוה, הוא כמה מיליוני דולרים, רק שעבור שברון זה מיליוני דולרים, זה אפילו לא תקציב לקפה, ואילו עבור שחקנים אחרים להשכיב מיליוני דולרים בלי שאתה יודע שבסוף התהליך בכלל יש לך מאגר גז, זו מטלה קצת קשה יותר. היה הליך מכרזי, ואנחנו היום מפרסמים שבהליך המכרזי הזה באמת הצעת המונופול הייתה גבוהה בכמה מיליונים מזו של היוונים. אבל השאלה הנשאלת אותנו, השאלה שאנחנו צריכים לשאול למעשה, היא האם אותם מיליונים, כמה מיליונים עודפים, הם אלה שחשובים, או המיליארדים שאנחנו משלמים היום כרנטה מונופוליסטית במחיר הגז שאנחנו משלמים דרך תעריפי החשמל. האם המיליארדים הם שחשובים?
אבל רגע, בכל חוק הריכוזיות ובכל המדיניות של רשות התחרות, למרות שהיא מאוד נחלשה בסיפור של הגז הטבעי, עד כדי כמעט רשות חלשה, נקרא לזה כך, מסורסת, אין את הסעיף הנכון שימנע משברון את ההתמודדות על השדה הזה?
יש, ונדרשת גם, דרך אגב, התערבות או הידיינות מוקדמת של ועדת הריכוזיות, ונדרשים גם להיות משוקללים גם שיקולים של ריכוזיות לפני שיוצאים למכרז כזה. הפעם החליטה המדינה לדחות את הדיון הזה לאחר המכרז, כל פעם, כדי להבטיח שתהיינה לפחות שתי הצעות כן. שיוגשו,
שלא נסתכל להם. שזה אגב הגיוני, אתה רוצה שתי הצעות, כי אז אתה יכול להרים את המחיר, בהצעה אחת אתה תקבל מה שיתנו לך.
נכון. עדיף לנו שיהיה הליך מכרזי מאשר התמודדות מול מציע יחיד, אלא שלאחר אותו הליך מכרזי נדרשת באמת ועדת הריכוזיות להתכנס ולדון באותם שיקולי ריכוזיות שאמורים היו להידון עוד לפני שיצאנו לתהליך. ולפתע אנחנו מגלים פתאום עמדה מעניינת מצד גורמי המקצוע במשרד האנרגיה, שבאים ואומרים, אתם יודעים מה, עם כל הכבוד לשיקולי הריכוזיות, בואו בכל זאת נבחר במונופול ונמסור לידיו את המאגר הנוסף, כשאנחנו צריכים להזכיר, נועלו פה קרבות לא מעט שנים, שהיו כרוכים בלא מעט מאמצים.
אגב, יכול להיות שיש פה איזה שיקול שבא ואומר, יש פה איזה שטח שהוא קצת בוויכוח מול לבנון, מוטב שהשטח הזה יהיה בידי שברון, חברה אמריקאית, עם גיבוי אמריקאי, ואז אם יש סכסוך ישראל-לבנון, אז יש פה גם אמריקאים שיכולים לעשות יותר סדר באזור.
נכון, אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי את הטענה שבאה ואמרה בוועדת שישינסקי, תקשיבו, זה נכון שחברות הגז, הנתח של חברות הגז הוא 75% מסך ההכנסות, והציבור מקבל רק 25%, אבל אולי כדאי שלא לפגוע באמריקאים ובנובל אנרג'י, ולשחק אותה ילדים טובים, כי בכל זאת הם באים ומפתחים פה את הגז במדינה, ולא נורא אם זאת תהיה החלוקה 75-25%. כלומר, השיקולים הגיאופוליטיים ושיקולים פוליטיים כאלה ואחרים שימשו לאורך השנים לא מעט כתירוץ על מנת למחול על זכותם של אזרחי ישראל, של האינטרס הציבורי, ולהחליק כל מיני עיוותים כלכליים די בוטים שהיינו אמורים לפתור אותם. זאת אומרת, אין גבול לדברים האלה, ובואו, הראשון הזה היה בידיים של המונופול במשך 10 שנים, הוא לא טרח לפתח, המאגר הזה לא פותח במשך התקופה הזאת.
מדוע לא בעצם? בגלל שהרי המונופול סרק את כל הים פחות או יותר, הוא יודע איפה יש רמזים למציאת גז ונפט ואיפה יש פחות. העובדה שהוא נטש את המאגר הספציפי הזה היא בגלל הערכה מדעית שהסיכוי למצוא שם גז יותר נמוך?
הוא לא נטש, אלא רק הוא תיעדף אותו אחרון, מכיוון שהיה לו את לוויתן שהוא מאגר ענק, ותמר שהוא מאגר ענק, ואלה זכו בקדימות, מכיוון שהם היו גדולים יותר והיו בהם יותר סיכויים, ואין לו רצון להציף את השוק בגז.
אגב, יש שם פוטנציאל גדול במאגר הזה, אנחנו יודעים?
זהו, בשטח הזה? זאת השאלה בעצם.
הערכות מדברות על סדר גודל של קריש, פחות או יותר. כמובן שקשה לדעת בשלב זה, אבל לא, מדובר על משהו שהוא בשליש הגודל של תמר. הוא כן יכול לסייע ליוונים ליצור איזשהו רצף עם כל מיני זרזיפי מאגרים נוספים שיש להם באזור, ויחד עם המאגר הזה הם יכולים להקים איזושהי אופרציה שתאפשר כדאיות כלכלית בהפקה. שוב פעם, בניסיון ליצור איזושהי תחרות מול מונופול שמחזיק היום בשני המאגרים הענקיים והגדולים במשק, והיות שהמאגר קריש למעשה מוצא, זה גם כן איזשהו דיווח שנבלה ככה
נכון, למעשה נמכר הכל מראש כבר.
נכון, בהמולת הקורונה. היוונים הוכיחו דרך אגב, שברגע שנותנים להם להיכנס, הם באמת הפחיתו את המחיר, מכרו פה גז ממש זול, 30-40% פחות ממחיר שנמכר בו גז לחברת החשמל. הם מכרו הכל, הם פשוט על הנייר מכרו כרגע את כל הגז שהיה להם במאגר הצנוע שהם רכשו, מאגר קריש, והתחרות למעשה הסתיימה. למעשה אנחנו היום חוזרים לשוק מונופוליסטי, ואינטרס המדינה הוא כמובן לדאוג, גם במחיר של כמה מיליונים כרגע, לדאוג לכך שאנחנו לא נשלם, נמשיך לשלם מיליארד או 2 מיליארד שקל, או אפילו יותר, מדי שנה, כרנטה מונופוליסטית.
השנה צריך להיפתח מחדש החוזה של חברת חשמל. אותו סעיף בחוזה שמאפשר לחברת החשמל להוריד בצורה משמעותית את מחיר הגז, נדמה לי 25%, אתה בטח תתקן אותי. השאלה היא אם הדבר הזה יבוצע, אם הוא יבוצע במלואו, והאם חברת חשמל תלך צעד נוסף, ואפילו תיקח את הכוח הגדול שלה כקונה מרכזי, קונה כמעט יחיד במדינת ישראל, ותיאלץ או תדרוש מהמונופול אפילו תנאים יותר טובים, אולי לא דרך המחיר, אלא דווקא דרך הכמות.
אז חברת חשמל הייתה רוצה לעשות את זה, אבל לחברת חשמל אין היום עמדת מיקוח. ברגע שאנחנו מתמודדים עם מונופול, צריך להבין את זה. אין למעשה שום כוח לאף גוף במדינה להתמודד מולו. באמצעות צוות ייעוץ משפטי שיושב שם על הפיירול ועוסק רק בזה, אין שום בעיה למונופול לגרור את המסע ומתן הזה למשך שנים, עשרות שנים, לא להסכים לדבר, להמשיך למכור פה במחירים המופקעים
שבהם... הייתי אומר שחברת החשמל יכולה להגיד, טוב, אז אני לא קונה, אבל היא לא יכולה להסתדר בלי. אבל היא יודעת מה זה מונופול, כמונופול בעצמה היא יודעת.
לכן, דרך אגב, חברת החשמל היא שהיום מאוד חוששת. היא הכוח, דרך אגב, היום המניע. הכוח שמתלונן, הכוח שממש מציק לרשות ההגבלים העסקיים, בבקשה שתבואו ותסייעו לנו, כי הם צופים במה שקורה, הם צופים באיומים האלה של המונופול, להפסיק הזרמת חשמל, הזרמת גזים, לא יקבלו את המחיר שהם רוצים, והם יודעים לקראת מה הם צועדים.
יפה, אבי ברלי, תודה רבה.
על כל העברות המדכאות משהו האלה.
תודה לכם.
שלום לאמיר טיבון.
היי, שלום.
כתב הארץ כמובן, ולשעבר כתב הארץ בוושינגטון, ומכיר היטב את הפוליטיקה האמריקאית. אז הבוקר נודע לנו ולשאר העולם, שבמדינת ג'ורג'יה, שבה עמדו לבחירה שני הסנאטורים שיקחו חלק בסנאט מטעם אותה מדינה, והסנאטור שזכה, אחד מהשניים, הוא דמוקרט. ולגבי השני, המצב מאוד מאוד צמוד. אז בוא ותסביר לנו מה זה אומר לגבי הפוליטיקה האמריקאית ועל השליטה הדמוקרטית אם תהיה בסנאט, ואיך זה ישפיע בסופו של דבר על המדיניות של ג'ו ביידן.
כן, אז בוא נעשה קצת סדר במספרים. בג'ורג'יה היו באמת, כמו שאמרת, שתי התמודדויות על הסנאט, שאחת מהן כבר הוכרעה לפנות בוקר, והשנייה בדרך להכרעה, ומסתמן שבשתיהן יהיה ניצחון דמוקרטי. השיטה בג'ורג'יה היא קצת שונה ממדינות אחרות. בהצבעה לסנאט, בעצם שהייתה בחודש נובמבר, יחד עם הבחירות לנשיאות, שני המועמדים הרפובליקאים, הסנאטורים המכהנים, לא הצליחו להשיג יותר מ-50%. ולפי החוקים בג'ורג'יה, סנאטור צריך לקבל יותר מ-50% כדי להיבחר, ולכן הלכו לסיבוב שני. ובסיבוב השני, מה שהיה עכשיו לפנות בוקר, קרו שני דברים מאוד מעניינים. דבר ראשון, הייתה ירידה משמעותית באחוז ההצבעה של הרפובליקאים, של המאוזים של טראמפ באזורים היותר חקלאיים, כפריים. הרבה מאוד אנשים לא הלכו להצביע, אולי הם השתכנעו מהטיעונים של טראמפ שהבחירות מחורות ואין מה להשתתף. והדבר השני, שני המועמדים הדמוקרטיים, אחד, רפאל וורנוק, שהוא כומר אפרו-אמריקאי, הוא מכהן בכנסייה שאותה בזמנו הוביל מרטין לותר קינג. אז הוא השיג אחוזי תמיכה מאוד גבוהים באוכלוסייה השחורה, וזה הוביל אותו לניצחון, הוא כבר הוכרז כמנצח. המועמד השני, ג'ון אוסו, בחור יהודי בן 33, מה שקוראים בארצות הברית Nice Jewish Boy, כרגע מוביל ב-16-17 אלף קולות, ולדעתי זה צריך משהו ברמה של נס גלקטי, כדי שהסנאטור הרפובליקאי דיוויד פרדו ימחק את היתרון הזה. הוא מצליח לנצח בזכות תמיכה מאוד גבוהה באזורי הפרברים, אותם אזורים שהכתירו את ביידן לדמוקרט הראשון שמנצח בג'ורג'יה מזה 20 שנה.
כן, אבל בתמונה הכללית, אמיר, זה יותר חשוב מבחינת ביידן. תסביר למה השליטה הזו בסנאט כל כך חשובה, איך קוראים לזה אצלנו? משילות. למה, כן. איך זה עוזר לו בעניין הזה?
אז שוב, צריך כאן להסתכל על המספרים. בעצם בעקבות הניצחונות האלה בג'ורג'יה, אנחנו מסתכלים על סנאט שהוא מחולק 50-50, 50 רפובליקאים, 50 דמוקרטים. במצב כזה, לסגנית הנשיא קמלה הריס יש את הזכות להיות שוברת השוויון. היא יכולה להצביע ולהיות שובר שוויון, וזה מאפשר לג'ו ביידן לעשות דברים שעד אתמול נראו דמיוניים, למשל למנות שופטים, אולי אפילו לבית המשפט העליון. יש לו את האצבע הנוספת שהוא צריך עם קמלה הריס, להעביר חקיקה בנושאים כלכליים, בנושאים של אפילו למשל, להפוך את וושינגטון די-סי למדינה בארצות הברית, שזה יחזק את הדמוקרטים בסנאט גם בעתיד. כל עוד הנחנו שהסנאט יישאר בשליטה רפובליקאית, נראו כמעט דמיוניים, ודיברנו על זה שביידן יצטרך פחות או יותר להתפשר כל הזמן עם הרפובליקאים. אם יש 50 מושבים לדמוקרטים, יחד עם קמלה הריס, אפשר להעביר לפחות חלק מהאג'נדה של ביידן, ולשים אותו במקום אחר כנשיא.
אבל אתה מתאר מצב שיהיה אפילו 51 עוד לפני הכרעה האצבע הנוספת של סגנית הנשיא.
לא, לא, זה יהיה 50-50 אם אוסוף ווורנוק שניהם מנצחים. אם אוסוף בסוף לא מנצח, מה ששוב נראה לי מאוד לא סביר, 51-49 לטובת הרפובליקאים, זה אגב גם מצב לא כל כך נורא בשביל ביידן, כי זה בעצם אומר שכדי להעביר חקיקה הוא צריך עריק רפובליקאי אחד בכל הצבעה, ויחד עם קמלה הריס יש לו את הרוב. ואני חושב שתמיד יהיה רפובליקאי אחד, מיט רומני, סוזן קולינס, ושמות אחרים של רפובליקאים מתונים שאפשר לעבוד איתם. ברור שעדיף לו שאוסוף ימשיך לשמור על היתרון שלו כשתסתיים הספירה, ולשם לדעתי זה הולך, ויהיה לו את הרוב.
אז בוא נעשה רגע סדר. ג'ו ביידן הוא הנשיא, אז יש לו כמובן את המנגנון השלטוני, את הבית הלבן. הקונגרס נמצא בשליטה דמוקרטית, ועכשיו דה פקטו עם האצבע המכריעה בעולמות של 50-50, יהיה לו גם את השליטה המעשית בבית העליון בסנאט, נכון?
נכון, ובעצם המעוז האחרון שישאר לרפובליקאים בוושינגטון זה בית המשפט העליון, ששם יש רוב שמרני שמונה על ידי טראמפ, אבל תהיה לביידן האפשרות למנות שופטים, ואולי לשנות את ההרכב בהמשך. אני כן אגיד משהו, אבל על טווח הפעולה של ביידן, לא צריך גם לקחת את זה למקומות מוגזמים, כי בסוף, במצב של 50-50, יש כמה סנאטורים דמוקרטיים שהם מייצגים מדינות יותר שמרניות. ג'ו מנצ'ין מווסט וירג'יניה, שזה מעוז של טראמפ. ג'ון טסטר ממונטנה, שזה מדינה שהיא בענייני רובים והתנגדות למיסים, היא מאוד רפובליקאית. ביידן יצטרך אותם בכל הצבעה. זאת אומרת, אנחנו לא הולכים עכשיו לאג'נדה של ברני סנדרס ואלכסנדריה אוקסיו קורטז, אבל זה בהחלט מאפשר לביידן בנושאים שעליהם יש קונצנזוס במפלגה הדמוקרטית להעביר חוקים שישנו את ארצות הברית.
כן, תן לי רגע להיות פרובינציאלי ולשאול על הנקודה הישראלית, או נקרא לזה הנקודה הנתניהוית. לא סוד שנתניהו שם חלק גדול מהז'יטונים שלו על המפלגה הרפובליקאית, לא סוד שהוא ידע להשתמש בפיצול הזה של בין נגיד נשיא דמוקרטי בתקופה של אובמה וקונגרס רפובליקאי, והשאלה אם כרגע האימור הזה בעצם נכשל לכל האורך, ואיזה אפשרויות תמרון זה נותן לו כשגם הבית הלבן, גם הקונגרס וגם הסנאט הוא דמוקרטי.
האמת שבטור שאני כתבתי במהדורה האנגלית שלנו בארץ על הבחירות האלה, הכותרת שנתתי הייתה A big win for American Jews, ניצחון גדול ליהודים האמריקאים, בזכות אוסוף, and a big loss for Benjamin Netanyahu, והפסד גדול לבנימין נתניהו, כי זה בדיוק מה שתיארת עכשיו. הוא מאבד את היכולת להשתמש בסנאט כנגד ביידן. הרי בשנות אובמה זה מה שנתניהו עשה, הוא בעצם השתמש ברוב הרפובליקאי, בהתחלה זה היה בבית הנבחרים, ובשנתיים האחרונות של אובמה גם בסנאט, כדי כל הזמן לזנב בנשיא, לארגן לעצמו נאומים בקונגרס על הראש של אובמה, ובלי רוב רפובליקאי בסנאט, אין לו את הכלי הזה יותר. וכשיש בוושינגטון שלטון דמוקרטי בשלושת המוקדים, אז אי אפשר ליצור את התסיסה הזאת. ואני אגיד עוד משפט בנושא. יכול להיות שנתניהו שלפני 10 שנים כן היה מצליח לגייס חלק מהדמוקרטים נגד ביידן, כי יש אגף במפלגה הדמוקרטית שהוא מאוד פרו-ישראלי ומקורב לאיפאק, כולל אגב צ'אק שומר, הסנאטור היהודי מניו יורק, שיכול להיות שעכשיו יהיה מנהיג הדמוקרטים בסנאט. אבל השנים של אובמה, ועוד יותר מכך, השנים של טראמפ, והזיהוי הזה של נתניהו עם הרפובליקאים ועם טראמפ, גרמו לכזו סלידה בצד הדמוקרטי, שאני חושב שאפילו הדמוקרטים שמקורבים לאיפאק לא ילכו איתו למעשים שיכולים להפריע לביידן בשנה, שנתיים הקרובות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה דווקא מתחום שוק ההון. הרי בשלישי לנובמבר, כאשר התברר שביידן מנצח, אבל כנראה שהסנאט נשאר בידיים רפובליקאיות, אז שוק ההון החליט שזה הטוב מכל העולמות. הוא בא ואמר, בסדר, יש לנו נשיא קצת יותר שפוי וקצת יותר רציונלי וקצת יותר מנהל מאשר דונלד טראמפ הקריזיונרי, אבל מנגד, אותו ג'ו ביידן לא יוכל לעשות מה שהוא רוצה, ובאופן ספציפי, למשל, הוא לא יוכל להשתולל ולהעלות מיסים על תאגידים, ולהעלות מיסים על בעלי הון וכן הלאה, ולכן אנחנו מרוויחים גם מכאן וגם מכאן, ואז הבורסה ממש טסה בשיעורים מאוד חדים בערב הבחירות ומיד לאחריה. האם התמונה הזאת משתנה כרגע מבחינת התחושות של המשקיעים של שוק ההון, של מנהלי התאגידים, שבכל זאת מקבלים נשיא שהוא יותר ליברלי, נשיא שיעלה מיסים?
אין ספק שבוול סטריט היו מעדיפים את התמונה של וושינגטון מפוצלת. רפובליקאים שולטים בסנאט וביידן בבית הלבן, זה מבחינתם היה תסריט החלומות. ואני חושב שאין ספק בכלל שביידן ינסה עכשיו להעלות מיסים על העשירים בארצות הברית. ביידן הבטיח שכל מי שמרוויח מתחת ל-$400,000 בשנה לא יעלו לו המיסים, אבל מי שמנהל את וול סטריט מרוויח הרבה יותר מ-$400,000 בשנה, אולי בחודש, והם כן יצטרכו עכשיו לראות העלאת מיסים עם ה-50 סנאטורים הדמוקרטיים המסתמנים. ובכל זאת, כמו שאמרתי, זה עדיין לא מצב של הדמוקרטים, יש 54 או 55 מושבים, שאז פתאום אפשר לסבול גם שנגיד 3 סנאטורים יותר מתונים יצביעו נגד הקו המפלגתי בנושאים כמו, לא יודע, חקיקה ירוקה סביבתית מאוד מסיבית, כן, האג'נדה של אלכסנדריה או קסיו קורטז למשל. אז זה לא יקרה, אני לא חושב שאנחנו נראה איזו מפולת בוול סטריט, אבל אין ספק שזה מאכזב עבור אותם משקיעים שככה רצו לראות את הרפובליקאים שומרים את היתרון שלהם, וזה יאפשר לביידן לפחות בתחום המס לדעתי כן להשיג את ההבטחות שלו מתקופת הבחירות, מיסוי יותר גבוה על תאגידים גדולים ועל אמריקאים מאוד עשירים.
אנחנו נראה ירידות קלות בבורסה בתגובה לניצחון של רפאל וורנוק וה-50-50 בקונגרס?
כן, זה לא יפתיע אותי, אבל אני בטוח שזה גם ישתפר, כי הרי מצד שני יש לזה גם יתרונות. זה אומר שביידן יוכל להעביר חבילת סיוע כלכלית יותר בקלות ולהזניק את הכלכלה קדימה. אחד החששות בצד הדמוקרטי היה שאם הרפובליקאים ישמרו על הסנאט, אז מיץ' מקונל ינסה בעצם לחבל בכלכלה, פשוט ככה, מתוך הנחת מוצא שזה יפגע בביידן ויעזור לרפובליקאים בבחירות האמצע ב-2022. זה היה מה שהם עשו נגד אובמה בזמנו. זה למשל לא יקרה. אז אפילו מהנקודת מבט הזאת של שוק ההון, אני חושב שיש כאן בהחלט חששות, אבל אולי יגלו שיש גם יתרונות לעובדה שביידן יכול עכשיו לפעול לשקם את הכלכלה כראות עיניו, בלי יותר מדי הפרעות מצד מקונל.
יפה, אז יפה. אנחנו צריך לחכות לראות מה קורה בוול סטריט, והאם התחזית שלך פגעה. תודה, אמיר.
מוול סטריט ועד ירושלים, תודה חברים.
תודה, תודה. סמי, תאמר לי משהו. תראה, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם שר האוצר ישראל כץ ולמעשה כל הממשלה נמצאים במקום שדי נוח מבחינה פוליטית. יש להם סמכויות שלטוניות די חריגות מתוקף תקנות שעת חירום לטיפול במשבר הקורונה. הם יכולים די לעשות את מה שהם רוצים, אבל במקום להפעיל אותם בזמן, הם כל פעם מחכים רק לרגע שבו בעצם אין להם ברירה, שהתחלואה מזנקת והיא כל כך קשה, עד שבעצם אין להם התנגדות פוליטית והם יכולים באמת להוציא את הדברים האלה. רק שזה נוח להם, זה פחות טוב ומוצלח לציבור.
נכון, יש פה באמת דינמיקה שראינו אותה גם בסגר השני וגם עכשיו, שרואים את הגרפים, רואים את התחלואה עולה, רואים בדיוק לאן אנחנו הולכים. להבדיל גם מהסגר הראשון, שעוד לא הכרנו את המחלה ואת ההתנהגות שלה, בסגר השני כבר הצלחנו להבין את המספרים ואת הקפיצה המעריכית וכו'. ואתה מצפה שאותו סגר שהוחלט עליו לפני שבועיים, ושבפועל לא יושם, היה נאכף, ואם הוא היה נאכף, לא היינו מגיעים למספרים שאנחנו נמצאים בהם היום, ששמונת אלפים ומשהו, ויכול להיות שזה עוד יגדל, ויש עכשיו את המוטציות. אז מה שראינו פה זה דפוס פעולה שאומר את הדבר הבא. כשהמשבר הוא קטן, אני לא נוגע בו, כי אז ההתנגדויות הן מאוד גדולות, ההתנגדויות הפוליטיות. כשהמשבר הוא בינוני, אני עדיין לא נוגע בו, כי גם אז ההתנגדויות הפוליטיות הן גדולות. ואז אתה לא משתמש בכל הכלים, נגיד, של רמזור, של מודלים דיפרנציאליים, של בוא תטפל במוקדי התחלואה. מתי אתה מטפל במשבר? כשהוא מתחיל להיות מאוד מאוד גדול, כי כשהוא מאוד מאוד גדול, הדרך לפתור אותו היא להגדיל אותו עוד קצת, ואז כשהוא באמת נורא גדול ומפחיד ומאיים, כל ההתנגדויות פשוט מתמוססות מעליהן, כי אף אחד לא רוצה להידבק, וכולם נכנסים לאיזה מוד כזה של חירום. האמת, זה כמעט טרגי באופן שבו זה מתפתח, כי ראינו בעבר גם הרבה מאוד משברים שנפטרים רק אחרי שהם מגיעים לאיזה נקודת פיצוץ. ואתה שואל את עצמך, למה? האם יש פה איזה כשל מובנה שמונע מפוליטיקאי, במקרה הזה נתניהו, לטפל בבעיה כשהיא עדיין בינונית? כי אם היא בינונית, אז יכול להיות שהחיכוך שלו, האימות שלו עם המפלגות, לצורך העניין, במקרה הזה, המפלגות החרדיות, הוא פשוט לא משתלם פוליטית. אתה תתעמת איתם, אתה תסתכסך איתם, הם ינקמו בך, וכמובן ראש הממשלה הספציפי הזה, שגורלו תלוי כמובן בתמיכה של החרדים, נאלץ פשוט לבוא ולהגיד, במקום לטפל רק באותם בני ברית שלי ולסגור את הבעיה כשהיא עוד קטנה, אני אחכה שהיא תהיה נחלת כולם, ואז זה מין איזה עונש קולקטיבי כזה. לטעמי, זה פשוט משחק בחיי אדם. כי אם היו פועלים בזמן, בסגר הספציפי הזה, כל אותה הפחדה על תחלואה ועל תמותה של 30 איש ביום ו-40 איש ביום ואולי אפילו יותר מזה, הייתה יכולה להיות הרבה יותר מינורית. כלומר, אנחנו לא מדברים פה על איזה טקטיקה פוליטית כזו כדי ליישר את השותפים שלך, כדי להשיג את הסכמתם. יש פה משהו שעולה בחיי אדם, שעולה בחיי כלכלת ישראל, שעולה בחייהם של עסקים ושל מקומות עבודה, ולכן בעיניי זה לא סתם משחק ציני, זה משחק פשוט רשלני.
בעצם אתה מסמן את ההבדל של בין הסמכות השלטונית הפורמלית שיש לנתניהו תחת התקנות שעת חירום, שהוא יכול לעשות כמעט את כל מה שהוא רוצה. זה אמור להיות זמן קל עבורו לניהול, אבל בפועל, בגלל המשפט שלו, ובגלל שאנחנו הולכים לבחירות רביעיות, ובגלל כל האילוצים הפוליטיים, ובגלל שהוא תמיד בסופו של דבר פוזל לבלוק שהוא צריך לייצר בבחירות הבאות, אז הוא לא יכול להשתמש בסמכויות השלטוניות האלה עד הסוף, ובסוף הוא פועל פוליטית ומקלקל לכל המדינה את התגובה לקורונה. אנחנו רואים את זה כמובן במקרה של החרדים שהדגשת, אבל זה פשוט די מדהים שיש לך ראש ממשלה חזק, אוטוריטרי, בעל ממשלה תקינה, בעל סמכויות שלטוניות, אבל שהוא לא מצליח להוציא אותם לפועל בגלל הפזילה הפוליטית שלו. כן. במידה רבה בגלל המשפט. זאת אומרת, קשה היום לבוא ולהגיד שהמשפט הוא רק איזשהו דבר מה פוליטי של מריבות כן ביבי, לא ביבי, אוהבים את ביבי או לא אוהבים את ביבי, הוא בשלב הזה באמת מתחיל לעלות בחיי אדם ובמספרים גדולים.
פגשתי השבוע פקיד ציבור בכיר מאוד, שמעורה בכל הדיונים ושותף להרבה מאוד החלטות, והוא אמר לי, תשמע, בימים רגילים 70% מההחלטות שמתקבלות הן על בסיס מקצועי ו-30% פוליטי. בימי הקורונה זה נהפך ל-95% פוליטי ו-5% מקצועי. עכשיו, אתה יודע, כשמסתכלים על זה בחוץ, אומרים, מה אתה מתלונן? יש חיצונים, יש מבצע, ישראל מובילה וכו'. בכל המדינות יש סגר, אבל עדיין אתה מסתכל במיקרו, ואתה מסתכל על הניואנסים, ואתה מסתכל על הטקטיקה ועל הדינמיקה של איך שהעסק הזה מתנהל. אתה יודע שהוא יכול היה להתנהל הרבה יותר טוב. אתה יודע שאפשר היה לעשות את הסגר הזה כבר לפני שבועיים או לפני 4 שבועות. אתה בוודאות יודע שאפשר היה לאכוף. תסתכל, בלי סוף יש ברשת תמונות, וידאו של חתונות, נגיד, במגזר החרדי, עם מאות משתתפים. דברים שאני לא רואה אותם במגזר החילוני, יודע מה, יכול להיות שהם קיימים, אבל לא בהיקפים האלה. ולמישהו פשוט נוח לתת לחברה החרדית לעשות מה שהיא רוצה. זה היה גם ברגעים מסוימים גם בחברה הערבית. כדי להביא את, את המציאות למצב שבו אתה עם הגב לקיר, ועם הגב לקיר הרבה יותר קל לקבל החלטות. אגב, רואים את זה לאורך ההיסטוריה של מדינת ישראל, הרבה החלטות איכותיות וטובות מתקבלות עם הגב לקיר, ולא שלושה או ארבעה או חמישה צעדים לפני שאנחנו מגיעים לכדי פיצוץ. יש, זה משהו, זה פשוט, זה די עצוב, שכלומר, שזו הדינמיקה. עד שאין איזו דחיפות יוצא דופן, אתה לא פועל, אלא רק כשבאמת המציאות מכה בך בצורה הכי קשה, ואז אף אחד כבר לא יכול להתנגד, כי הכל מפחיד.
כן, אתה זוכר בחצי הראשון של הקורונה, בחודשים הראשונים, אנחנו הבאנו לכאן גם מחקרים וגם כמה מומחים שהלכו ובחנו את ההחלטות של ראש הממשלה מול ההחלטות הסבירות של ראש ממשלה תיאורטי אחר אל מול האתגרים, וזיהינו, המחקרים זיהו די בקלות את האינטרסים האישיים הפוליטיים של נתניהו בעניין הזה. זה היה אז בולט. מאז הדבר הזה רק מקבל חיזוק, כל פעם שאנחנו נכנסים לאותו מנגנון ולאותו סגר ולאותה עלייה בתחלואה, אנחנו רואים שוב פעם את השיקולים הפוליטיים ואת השיקולים האישיים מתרבבים בעניין. אני אשאל אותך שאלה אחרונה לסיכום הנקודה הזאת, איך אתה מסביר את ההתנהלות של חברים אחרים בתוך הקואליציה? אתה יודע, בצד של בנימין נתניהו שואלים כל הזמן, למה בני גנץ דוחה או מנסה להקטין את הסגר? למה יש שרים שמנסים להתנגד לראש הממשלה? האם גם הם פועלים משיקולים פוליטיים באיזשהו מקום, או שזה פשוט שיקול דעת שלהם?
אני חושב שהם גם פועלים משיקול פוליטי, כל פוליטיקאי יש לו את העניין הזה בראש. בני גנץ זה תופעה, אני לא יודע אם אפשר להסביר אותה, אבל אתה יודע, כל המפלגה שלו התפרקה, אני כבר לא יודע על מה הוא נאבק, ובשם מה הוא נאבק, ובשם מי הוא נאבק, אז קשה מאוד לפענח את ההתנהלות שלו. אבל תשמע, אם אומרים כל הזמן שהקרדיט להבאת החיסונים הוא של נתניהו, אתה בעצם אומר, יש פה אדם שהוא מעל כולם מבחינת האחריות שלו, מבחינת הסמכות שלו, מבחינת הכוח, הכישרון, whatever. אז אתה לא יכול ליטול ממנו את האחריות הזאת, כשאתה רואה תופעות שמתנהלות פה, בהקשר הזה של מתי אתה מתחיל את הסגר, האם אתה אוכף את הסגר. כשראש הממשלה רוצה להתחיל סגר ולאכוף אותו, הוא יודע לשכנע את השותפים שלו. העניין הוא שהוא פשוט מלכתחילה לא רצה את המודל הדיפרנציאלי, הוא לא יודע להתמודד עם מודל רמזור, הוא לא יודע להדוף את ההתנגדויות, והחשש הכי גדול זה שיכול להיות שאתה יודע, מבצע חיסונים יכול לארוך זמן רב, הוא יכול לקחת, לא יודע, 6-10 חודשים.
חודשים רבים.
חודשים רבים, זה לא משהו שיגמר. לכן, אתה שואל את עצמך, האם הסגר הנוכחי הוא הסגר האחרון? כדי שהוא יהיה האחרון, אנחנו נצטרך להפעיל מודלים דיפרנציאליים. אבל כדי ליישם מדיניות דיפרנציאלית, זה אומר שאתה צריך להתמודד עם קבוצות מסוימות, ולהגיד להם, אצלכם סוגרים, אצל האחרים פותחים. ואז השאלה היא, אם זה לא קרה עד עכשיו, למה שזה יקרה בסמוך מאוד לבחירות שאמורות להארך בעוד 3 חודשים? לא קרה, וכנראה לא יקרה, ולכן הסבירות שיהיה פה עוד סגר היא לא נמוכה בעיניי.
אני מסכים איתך לחלוטין, ואני מסכים איתך שהפוליטיקה אצלנו מכתיבה את התהליכים, מדביקה את האזרחים, גורמת בסופו של דבר לתמותה, כי הרי אין שום צל של ספק שככל שהבחירות יתקדמו, אז אנשים, גם אם הם חושבים ש ראש הממשלה צודק בהחלטות שלו במונחים של בריאות או אפילו במונחים של כלכלה, אלה שיגשו לקלפי עוד מעט לא יוכלו להישאר בשקט. הם יצטרכו לדבר, הם יצטרכו לבלוט, הם יצטרכו לקבל את תשומת לב הציבורית שלהם, הם יצטרכו להגיע לאולפנים ולהגיד דברים שהם נגד ראש הממשלה, אפילו אם זה לא מה שהם חושבים באמת.
כן, עד כאן בעניין הזה, אנחנו לעניין הבא. שלום למירב ארלוזורוב.
שלום אף.
הפרשנית שלנו, אז אולי זה אולי הדבר הכי צפוי בעולם. אנחנו חשבנו שהמבצע החיסוני מתנהל בצורה מסודרת, וקודם הזכאים, וקודם האנשים באמת בעלי רמת סיכון גבוהה, אבל את כותבת שהקומבינה חוגגת, והרבה מאוד מקורבים זוכים, והמדינה בעצם מאבדת שליטה על הנושא של תיעדוף החיסונים.
כן, כמובן שמדינת הקומבינות זה הגיע גם חיסונים. אגב, שימו לב שאנחנו הפוכים מכל העולם כאן. אנחנו המדינה היחידה שבה הולכים מכות בשביל להצליח ולהתחסן. בזה אגב מצבנו עדיף ממדינות אחרות ששם לא רוצים להתחסן. אבל כמובן בינתן בזה שהחיסונים הם משאב במחסור, ובאמת, וזה לא פרוטקציה מהסוג הרגיל, כי בסוף זה פרוטקציה לקבל משאב שהוא מציל חיים. עכשיו, משרד הבריאות בצדק הבין את חשיבותו של המשאב הזה, הושיב ועדת מומחים מאוד רצינית, והיא קבעה את הדיעדוף לחיסונים. היה בעצם התלבטות בין שתי אסטרטגיות, אסטרטגיית ההדבקה, האם לחסן את המדביקים, שזה בעיקר צעירים ואנשים שנפגשים עם הרבה מאוד קהל, או לאסטרטגיית תמותה, כלומר לחסן את מי שהם
ברמת סיכון מועדים,
כן. נכון, מועדים לתחלואה גבוהה ולתמותה. אחרי הרבה שיקולים בחרו באסטרטגיית התמותה, כי אין אף אגב מומחה שחולק על זה. ברור שזו אסטרטגיה נכונה, במיוחד בהינתן שלנו, אין לנו מספיק חיסונים, כי המדביקים הם מספר מאוד גדול של אנשים.
כן, כלומר, זה אומר מבוגרים מעל גיל 60, זה אומר אנשים עם מחלות רקע, בעיות רקע, השמנה, סכרת וכו'.
ולצד זה את הצוותים הרפואיים, זה חריג מהאסטרטגיה הזו. הבינו שחייבים לחסן את הצוותים הרפואיים, גם בגלל שהם בסיכון אדיר, כי הם באמת נפגשים כל הזמן עם אנשים חולים.
נכון.
וגם בגלל שהם קו החזית שלנו, הם החיילים שנלחמים במגפה, ולכן אנחנו חייבים אותם כשירים. עכשיו, זה יצאנו לדרך. עכשיו, כמובן שהתעדוף הזה לא נשמר. מי שאגב פרם את זה מלכתחילה, היה משרד הבריאות עצמו. הוא הקצה חלק מהחיסונים, לא לפי התעדוף הרפואי, אלא לאנשים מאוד מאוד חיוניים במשק. מה זה אומר? כל מיני יחידות קרביות בצהל, משטרה, שבק, מוסד, ועדה לאנרגיה אטומית, אחרי זה כבר כולם התחילו לחות, אז זה כל מיני בעלי מסכנים חשובים בחברת החשמל, ברשות זאת התעופה, בקרי גבול, וכבר ברור לכם שאין איזה סוף. אז א', פרצו את הפרצה הזו של אנשים שהם לא בסיכון בריאותי.
אגב, הם הרחיבו את ההגדרה ששמענו עליה בתחילת המשבר, של מי הוא עובד חיוני, מי הוא אדם שחייב חיוניים, שזה בכלל ככה לקחת את זה לקצה.
נכון, ואני חייבת להגיד לך שיש כאן בעיה קשה, כי זה נעשה בחוסר שקיפות מוחלטת, לא קבעו מהם הקריטריונים, אפילו שאלתי, תגידו לי מי הוא הגוף המחליט, או מי הוא האדם המחליט, ועל סמך מה הוא מחליט, אפילו לא צריך להיקבל תשובה לזה. אז יש כאן באמת חוסר שקיפות שכבר יצרה, כבר בעיניי פוררה את האמון. אז זה הייתה ההתחלה. אבל משם זה המשיך כמובן לקומבינות היותר בוטות, וזה מרגע שבעצם התחילו לחלק חיסונים גם לבתי החולים. תשאל אגב, למה נתנו לבתי החולים בכלל חיסונים? מעבר לצוותים הרפואיים שלהם כמובן. אז יש כל מיני טענות שבתי החולים רצו להגדיל לכושר החיסון, בתי החולים כמובן גופים שיודעים לחסן, אז זה לא כל כך משכנע, כי בעצם קופת החולים מצליחות לחסן בהיקפים מאוד גדולים. ככל הנראה משרד הבריאות לא עמד בלחץ של בתי החולים הגדולים, הקצה להם חיסונים, ומפה איבדנו שליטה לגמרי.
כן. אגב, פלוס, יש עוד איזה עניין שאנשים אומרים, אני אעבור בין התחנות שבהם מחסנים, בסוף היום, נשאר להם חיסונים, אני אתחסן. כלומר, היכולת של אדם, סתם בזכות זה שאולי יש לו קצת זמן פנוי ויכול לעמוד בתור לקבל חיסון, גם אם הוא בן 30, היא גם כן אחד הפרמטרים פה שמשפיעים.
זה סוג של נניח בעיה ניהולית שלא נמצא לפתרון, זה מאוד בשוליים. זה אתה אומר, במקום לזרוק את החיסון לפח, אני אחסן את הצעיר שעמד בעשר בלילה וחיכה, ניחה. אבל לא זה הסיפור כאן. הסיפור עם החיסונים שניתנו למערכת הבריאות ובמיוחד לבתי החולים הוא יותר גרוע מזה. א', הם חיסנו כל מי שקשור למערכת הבריאות, כלומר, כל הצוותים הרפואיים זה בוודאי, אבל גם כל הצוותים הניהוליים, כולל כאלה שאינם באים במגע עם קהל, כולל גם לא מעט בני משפחה. זה קרה ולא מעט, אגב, גם בקופות החולים וגם בבתי החולים. אבל זה עוד, שוב, וגם זה נניח עוד ניחה, אבל מה שהחריף את זה עוד יותר, שבאיזשהו בתי החולים התחילו להשתמש במשאב של החיסונים, תראו את עיניהם. איך אנחנו יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה, א', אנחנו רואים את התפלגות המחוסנים אצלם, אצל בתי החולים שני שלישים מתחת לגיל 60, אז נכון שהם חיסנו הרבה צוותים רפואיים, אבל עדיין לא מסביר את הסטייה הזו. אגב, אצל קופות החולים זה שליש מתחת לגיל 60. ושתיים, ראינו מה שקרה השבוע עם איכילוב. איכילוב חבר לעיריית תל אביב, ובעצם מה שהם עשו שלשום היה מבצע חיסונים לכל דורש. הם פתחו את זה לגיל 50 ומעלה, ולכל צוותי ההוראה של תל אביב. למה? כי ככה התחשק לחולדאי, אם תשאול אותי מסיבות פוליטיות, וכי רוני גמזו, מנכ״ל בית החולים איכילוב, העמיד לזכותו, לרשותו את מאגר החיסונים שלו. עכשיו זה היה בוטה ברמות על, עכשיו אתה יודע, זה גם יצר, ואחרי לחצים מטורפת, אני שמעתי מכל בתי החולים במרכז, תשמעי, התקשרו אלינו כל ראשי הערים, אמרו, רגע, למה חולדאי מחסן את המורים שלו? אבל אנחנו לא יכולים, גם אנחנו רוצים לחסן את המורים שלנו. מה, המורים שלנו פחות יקרים מהמורים של תל אביב? לא, כמובן שלא. אבל חולדאי עשתה באמת מהלך מאוד לא תקין. מכיוון שקבעו שהמורים מתחת לגיל 60 אינם זכאים לקבל חיסונים. שוב, אני מזכירה, הלכנו אסטרטגיית תמותה ולא אסטרטגיית הדבקה. המורים משווים על אסטרטגיית ההדבקה. לכן הם היו צריכים להיכנס עד בקבוצה השנייה, שבהם צריכים לחסן אותה.
האם את מסוגלת לסמן או להציג מספרים לתופעה הזאת? זאת אומרת, כמה אנשים בסיכון, כמה אנשים מעל גיל 60 לא קיבלו או לא יקבלו בגלל מחסור את החיסון שבעצם היה מגיע להם, כיוון שבוצעו כל התרגילים והקומבינות שאת מתארת?
אני רוצה להבהיר, הקצו מספיק חיסונים לכל קבוצת הסיכון, כל בני ה-60 פלוס ורבות באנשים שהם מאוד חולים. יחד עם זה לא הגיעו למיצוי של 100% של הקבוצה הזו, ככל הנראה הגיעו בגדול קופת החולים ל-70%, קופות החולים טוענות שהן לא מצליחות להגיע ל-30% הנוספים, וכאלה שלא יכולים או לא רוצים להתחסן. משרד הבריאות מנסה כאילו לתמרץ את קופות החולים להגיע ל-30% האלה, זה נקרא מאמצי outreach, כלומר הוא מחייב את הקופות לעשות מאמץ אקטיבי להגיע לאנשים האלה ולהזמין אותם להתחסן. הקופות טוענות שאין שם הצלחה, שזה, הם מצליחים בערך על כל 5 או 10 פניות, הם מצליחים להביא מתחסן אחד כזה. ובגלל זה הקופות אגב גם, וגם בגלל החולשה כמובן של משרד הבריאות, הקופות החליטו לעשות מעשה, ובתחילת השבוע הן בעצמן כבר פתחו לקבוצת התעדוף השנייה, כלומר בני 55 ולא רק בני 60. כי הם אמרו, תשמע, אנחנו, יש לנו עוד שליש, 30% מחיסונים, אנחנו לא מצליחים לחסן, לא מצליחים להגיע לאנשים האלה, אז בואו לא נחכה להם ובואו נעבור הלאה. את זה, אתה יודע, אפשר להבין. יש בזה סוג של היגיון, ניסינו, לא הצלחנו, יש כאלה שלא רוצים להתחסן, אי אפשר להכריח אנשים להתחסן.
כן.
היה בערך רבע מהחיסונים שניתנו בכל מיני הקצאות אחרות, כאמור, מערכת הביטחון, שוטרים, כל מיני מחוברים במשרדי הממשלה.
אז זו השאלה, מירב, האם אפשר להשתלט על הדבר הזה, ובכל זאת לקבוע קריטריונים ולעמוד בהם, או שהדבר הזה לגמרי יצא משליטה?
כן, א', משרד הבריאות לקח את ההקצאה לבתי החולים, הפסיק לתת להם את החיסונים. אני גם אוכל להגיד לך שאחת מקופות החולים שלא עמדה ביעדים של להגיע למבוגרים, גם לה הקטינו את ההקצאה. אז משרד הבריאות כן פעל. בסוף זה קודם כל בעיה ניהולית של משרד הבריאות, הוא לא שולט בשטח, הוא בעיקר לא שולט בבתי החולים שלו. אנחנו חוזרים, אתה יודע, 1,000 פעם לכפל הקובעים הזה, או ניגוד העניינים של משרד הבריאות, הוא גם רגולטור והוא גם הבעלים של בתי החולים, הם לא מצליחים לעמוד מול בתי החולים הממשלתיים, בתי החולים שלהם, הם נכנעים להם פעם אחר פעם, זה ממש היה קנייה, מה שאיכילוב עשה היה ממש יריקה בפרצופם, אז הם לא הייתה להם ברירה אלא לפעול, והם לקחו חזרה את ההקצאה של החיסונים שניתנה לבתי החולים, השאירו להם רק חיסונים בצוות הרפואי, וזהו.
כן, אגב, זה גם קצת קשור לכיסאות החמים האלה, מדלגים האלה, שפעם אתה במשרד הבריאות, נגיד גם זו, פעם אתה במשרד הבריאות, אתה פרויקטור, ופעם אתה באיכילוב.
נכון.
כן, אז ברור, נכון, אז זה ברור, נכון, שהוא איש, נכון, מפתח בסיפור הזה.
נכון, אין ספק. אבל משרד הבריאות לא מספיק שולט, הוא לא מספיק חזק, הוא לא מספיק שולט. שוב, בעיניי גם שורש הבא זה משרד הבריאות עצמו וחוסר השקיפות שלו. למי הוא הקצה חיסונים משיקולים שאינם רפואיים, למה ואיך, אנחנו לא יודעים. אבל בסוף ניהול יותר נחוש, ובאמת אם הרגולטור היה בא ודופק על השולחן, אני מניחה שזה היה נגמר.
מה יקרה מכאן והלאה? זאת אומרת, אנחנו מודעים
מכאן והלאה הבעיה נפתרה, מכיוון שאין יותר חיסונים למנה ראשונה. בכל מקרה יש רק למנה שנייה, אז כבר כל מי שבפנים בפנים, מי שלא תלך להיכנס, צריך לחכות למשלוח החיסונים הבא. אל תשאל אותי מתי הוא יגיע, שמועות הן רבות, אנחנו לא יודעים בוודאות.
כן, אז מה זה אומר? ימים שלמים שבהם פשוט לא מחסנים חיסון ראשון לאף אחד?
כן. כמה שבועות טובים.
כן. טוב, אז נשאיר את המסכות על הפנים בינתיים.
אז אנחנו נשארים עם הסגר.
כן.
לגמרי.
תודה, מירב.
תודה.
עד כאן אינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
מחר יהיו פה המרקרים, ענת ג'ורג'י וגיא רולניק. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. תודה רבה לדן ברומר ויונתן מניאביץ' שעורכים אותנו. להתראות.